השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב. היום בעזרת השם נדבר קצת על הקשר בין נשמה לנשימה. מתור דברי רבי נחמן בליקוטי מאורן בתורה סמך. ברשותכם, קודם אקרא את הטקסט שאליו אני אתייחס, בהתחלה מבלי לבאר אותו, ואחרי זה נראה מה תמון בו. זה בחינת וקר רוח איש תבונה, על ידי קור רוח, שרוח הקר של הנשימה, על ידי זה זוכים להתבוננות הנ"ל. וזה בחינת ונשמת שדי תבינם. כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה. מכינת קר רוח כנל. כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, שיוכל להתבונן, הוא על ידי השמנים שבגוף. כי השכל הוא כמו נר הדולק. כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו. וכמו שמן שנמשך אל פתילה הדולקת. וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות. ומזה באים משוגעים. על ידי שנתייבשים לחות הגוף. ועל ידי זה נתקלקל המוח. על ידי שאין לו שמנים לדלוק. וכל הליכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה. כי אלמלא כנפי רעדן השווין על ליבה, אבי ליבה עוקיד כל גופה. נמצא שעיקר קיום שמנונית ולכות שבגוף הוא על ידי הנשימה, שמקבל את הריאה רוח קר מבחוץ לקרר הלב, ועל ידי זה קיום השכל שיוכל לדלוק בהתבוננות כנל, וזה בחינת נר השם נשמת אדם, שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל הוא על ידי הנשימה כנל, שהוא על ידי הנשימה כנל. תודה לכם על הקשב ועל הסבלנות, מקווה שהדברים היו מובנים, ונוכל לעבור לנושא הבא. לחיים, לחיים. אז נתחיל בעזרת השם בסבלנות שוב את אותו קטע שעכשיו קראתי. אומר רבי נחמן, וקר רוח איש תבונה. על ידי קור רוח, שהוא רוח הקר של הנשימה, על ידי זה זוכים להתבוננות. אומר רבי נחמן, בשביל שאנחנו נוכל להתבונן, כל אחד יש לו יכולת להתבונן במחשבתו או בשכלו, מה מאפשר לו להתבונן? זה הנשימה. זאת אומרת, בהמשך הוא אומר, אנחנו עוד מעט נראה את זה שוב בטקסט, שהבן אדם הוא כמו נר דולק. בנר יש לנו את הפתילה, ויש לנו את הלהבה, ויש לנו את השמנים שממלאים את הנר. אז השכל זה כמו הפתילה. הלהבה זה ההתבוננות. לכל אחד מאיתנו ניתן שכל. רק שהשכל הוא בכוח והוא לא בפועל. מתי בן אדם מוציא את שכלו מן הכוח אל הפועל? כשהוא עסוק בהתבוננות. מה זה התבוננות? זה לקחת עניין מסוים ולהתעכב עליו ולגלות מה תמון בו, מה נמצא בו. רבי נחמן מדמה את השכל המתבונן לנר הדולק. תקחו רגע את הדימוי נר דולק ותנסו לראות מה יש בו בנר הדולק. מה תורם לי הנר הדולק? אז אפשר להגיד כמה דימויים, כמו למשל, שיש חדר חשוך והנר הדולק מאיר לי את החדר. הנר הדולק מאפשר לי לראות את מה שלא ראיתי קודם. הוא מאפשר לי לראות את היש. נר הדולק הוא גם מביא חמימות. הנר הדולק מאפשר לי גם כן, אולי זה כמו בדימוי של בדיקת חמץ, להתמקד במשהו בחיפוש. למה אומרים בדיקת חמץ ללכת דווקא עם נר, לפחות הוא אור חשמל? לשים לב ככה למיקוד, לפרטים. אז רבי נחן מדמה את השכל המתבונן לכמו נר דולק. הוא אומר, וכשחלילה בן אדם לא יכול להתבונן, יש לו קשיי קשב וריכוז, אז הנשמה שלו לא מתגלה. הנשמה שלנו מתגלה על ידי ההתבוננות. זה פלא גדול, כי מה בעצם עושה ההתבוננות? היא חושפת לי כל כך הרבה דברים שלא ראיתי בהתחלה. בהתבוננות יש יצירתיות. מתחדשים דברים, מתבהרים דברים, כל כך הרבה דברים שקודם לכן לא שמתי לב אליהם. זה כוחה של ההתבוננות. ובטקסט הזה שקראתי, בטקסט הלא ארוך, ישנם שלושה פסוקים, ואני אציג לכם אותם בנפרד. זאת אומרת, קודם כל את הפסוקים, אחרי זה תראו עוד פעם את הטקסט. פסוק אחד אומר, חוסך אמריו יודע דעת, קר רוח איש תבונה. זה פסוק ממשלי. חוסך אמריו יודע דעת, בן אדם שיודע לא לפזר מילים סתם. רבי נחמן גם עשה הבחנה בין דיבור לאמירה. יש איזו הבחנה מאוד מעניינת, כי אומר, לא כל דיבור נקרא דיבור. מה כן נקרא דיבור? דיבור שמתקבל הלב השומע, רק הוא נקרא דיבור. בדרך כלל אנשים מדברים ומדברים, וזה לא דיבור שמתקבל הלב השומע. אז יש דיבור ויש אמירה. דיבור זה דיבור המתקבל. אמירה זה בן אדם שמפזר מילים, והרבה פעמים הם לחינם, או שהם מזיקות. אז שלמה המלך אומר, חוסך אמריו יודע דעת. בן אדם שממעט באותה אמירה, יש לו דעת. הוא יודע לא למהר לפזר אותם. חוסך אמריו יודע דעת. קר רוח איש תבונה. אז קר רוח, הפירוש הרגיל של קר רוח, זה בן אדם שלא נסער בקלות. אומרים, הוא שמר על קור רוחו. רבי נחמן מפרש מה זה קר רוח. זה בן אדם שהוא במודעות לנשימה שלו. זאת אומרת, קר רוח זה הנשימה הקרה שבאה מבחוץ. האוויר שהוא כבר בתוך הגוף הוא אוויר חם. האוויר שבא מבחוץ הוא אוויר קר. אז כשבן אדם כל הזמן במודעות לנשימה שלו, אז בעצם הוא וקר רוח איש תבונה. בן אדם שמביא כל הזמן נשימה חדשה מבחוץ הוא איש תבונה. כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה, בחינת קר רוח. כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. את המשפט הזה אפשר ממש לעשות עליו קלוז-אפ, ולמשש אותו לפני שממשיכים, כי עיקר תיקון השכל. מי רוצה לתקן את שכלו שיצטרף אלינו? כי עיקר תיקון השכל. מכון לתיקון שכלים. כי עיקר תיקון השכל. זאת אומרת שיכול להיות שיש לו איזה קלקול. כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. אולי יש עוד תיקונים, אבל פה אנחנו מדברים על עיקר תיקון השכל. מבחינת קר רוח. שימו לב, כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן. זה עוד משפט שעכשיו אני אחזור עליו כמה פעמים, לתת לו את הדגש המיוחד שלו. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן. לזה נועד השכל. לא לעשות תחכים לאנשים אחרים, אלא כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן. זאת אומרת, לפעמים שיש לנו הפרעות קשב וריכוז, זה אומר שהשכל לא יכול להתבונן. כי מה זה הפרעות קשב וריכוז? זה קושי מלהישאר על עניין אחד זמן מרובה. אנחנו הרבה פעמים במעט זמן רוצים לעבור הרבה עניינים. לעתים יש לזה גם ערך. אבל יש כוח מיוחד שאני לוקח עניין אחד ומעמיק בו. כשאני לוקח עניין אחד ומעמיק בו, הוא הולך ונפתח בפניי כמו פרח. מתגלים בו כל כך הרבה דברים יפים. חוזר שוב, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן. הוא על ידי השמנים שבגוף. כי השכל הוא כמו נר הדולק. כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו. שוב, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו. והם כמו שמן שנמשך אל פתילה הדולקת. טוב, אני מקווה שאתם מחזיקים ראש על הדימוי הזה. אז רבי נחמן אומר, הדימוי שבעצם השכל הוא כמו נר הדולק. תדמיינו נר דולק, אז ככה זה השכל. אז נר דולק, כמה שהוא מאיר לנו, כל רגע שעובר, משהו באנרגיה שלו מתקלה, ומתי שהוא זה ייגמר. אז ככה גם כן השכל המתבונן הוא כמו נר הדולק. אבל תתבוננו על הדוגמה השלמה. נר הדולק הוא נר שמאיר. זאת אומרת, אם השכל לא יתבונן, זה נר שאינו דולק. יש לכל אחד מאיתנו אפשרות לראות טוב וברכה והשירות של ממצאים חיוביים שיש בסביבתו. והוא צריך לצורך כך נר. אם אין לו נר, אז למרות שכל הטוב הזה נמצא בסביבתו הקרובה, ישאלו אותו מה יש לך, הוא יגיד גורנישט. תרגום לעברית, כלום. וזה לא רק כלום, אלא מה... מה קורה בחדר שיש בו ריהוט נהדר, רק חשיכה גמורה, ובן אדם רוצה לנוע בחדר, אז לא רק שהוא לא רואה יתרון בחפצים הנמצאים, אלא שזה גם מכשולים. אז כל אחד מאיתנו בחייו, בסיטואציה שלו, אם אין לו את הנר הדולק, שהנר הדולק יכול להראות לו את הטוב הקיים סביבו, ממילא, הגרויס קטסטרופה. תרגום, קטסטרופה גדולה. קט השם פרטי, שטרופה השם משפחה. הגרויס קטסטרופה. כי השכל הוא כמו נר הדולק. וללכת עם הדימוי של נר, נר מאיר לי את אשר סביבי, ומאפשר לי לראות את היש. עכשיו, בדימוי של הנר יש כמה פרטים. יש את הפרט שהזכרנו שהנר מאיר לי מה קיים סביבי, ויש גם את הפרט שהנר יש בו פתילה ש... רק אם הלהבה דולקת, זה נחשב שהנר דולק. וגם כשהנר דולק, אני יודע שיש משהו שמזין אותו, את הלהבה. צריך, יש איזשהו שמן. אז אם בגוף האדם השכל הוא הפתילה, וההתבוננות זה הלהבה, אז מה זה השמנים? אומר, כי השכל הוא כמו נר הדולק, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו. ואין כמו שמן שנמשך אל פתילה דולקת. יש בגופנו שמנים, ליחות ושמנים. ברפואה הסינית זה מובן יותר, וברפואה המערבית, אני מניח שגם על פחות מקבל ביטוי. וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ובזה ומזה באים משוגעים. על ידי שנתייבשים לחות הגוף, ועל ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין לו שמנים לדלוק. וכל הלכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה. אז זה מאוד מעניין שרבי נחמן מביא פה דבר והיפוכו. מה זה דבר והיפוכו? התבוננות מול שיגעון. מה ההפך משיגעון בשפת היום-יום? ההפך משיגעון זה נורמלי. השיגעון במקרה הזה, כשם כללי, מה זה בעצם השיגעון? זה מישהו שלא רואה את המציאות האמיתית. מה זה בעצם כאילו משוגע? יש לו עיוות בתפיסת המציאות. היום אין לנו את המושג שיגעון. יש כל מיני הפרעות שכל אחד מקבל את שם בפני עצמה, אבל כשם כללי שיגעון זה הפרעה בתפיסה הנכונה של המציאות. ההפך משיגעון בביטוי הרגיל זה נורמליות. רבי נחמן אומר, לא, אני אגיד לך, בעומק היותר גדול, ההפך משיגעון זה התבוננות. כי מה עושה התבוננות? לא רק שהיא רואה את המציאות הקיימת, אלא ההתבוננות חושפת בפניך הרבה מעבר למה שהאדם הרגיל רואה. ההתבוננות חושפת בפניך עשירות גדולה של טוב שקיים סביבך. אמרנו שהמילה עשיר, אפשר לדרוש את זה באותיות ער, יש. אדם שהוא ערני ליש שקיים בו. ואת המילה עשיר אפשר גם לדרוש כיש רע. אדם בוחר עם אותם אותיות לקרוא את זה במנגינה אחרת, בניקוד אחר. או ער ליש, או חלילה יש רע. אז זה מאוד מעניין הביטוי הזה שהוא מביא שיגעון מול התבוננות. האדם המתבונן הוא אדם עשיר. האדם המתבונן זה לא משהו צריך להיתקע על כל דבר. נושא שמעניין אותו, נושא שמאתגר אותו, נושא שנוגע לו בנפשו, הוא מתבונן בו, הוא מעמיק בו. ההתבוננות מביאה אותי לראות דברים שקודם לכן לא ראיתי. נושא מסוים שאני מעמיק בו, הנשמה כבר תגלה לי דברים. כי מה בעצם אומר פה רבי נחמן? שהשכל הוא רק בכוח. כשאני מתבונן באיזה עניין, אז הנשמה נכנסת לפעולה. זה דבר מאוד מעניין. פעילות אינטלקטואלית מעמיקה, רבי נחמן אומר, זה הנשמה פעילה. רוב, ואנחנו היום בדור של שטחיות, דור שכמעט אין לנו התבוננות. אנחנו צורכים את רוב המידע שלנו מעובד, ומזבזפים מעניין לעניין. אמנם עיקר ההתבוננות היא בדברי תורה, גם לכל דבר חשוב ומשמעותי בחיים שמתבוננים בו, הוא יכול לגלות לי עוד מעבר למה שראיתי בו. אבל כביכול, אם אני לא מעמיק באיזה עניין, הנשמה שם לא באה לידי ביטוי, היא לא יוצאת מן הכוח אל הפועל. כשהנשמה, כשבן אדם עסוק בהתבוננות בשכלו, אז כביכול הנשמה באה לידי ביטוי. והוא מביא פסוק מספר איוב. תודה רבה על התה. מה כתוב בספר איוב? רוח היא באנוש. מתחיל במילה אכן. אכן, רוח היא באנוש. ונשמת שדי תבינם. מסופר שאיוב היה לו ויכוחים עם חבריו. וצעיר החברים שבא לשם לוויכוח הזה אחרי שאיוב אמר דברים קשים והחברים נגד הקדוש ברוך הוא והחברים לא ידעו לענות לו, הגיע אחד מגיבורי הספר שקוראים לו אליהו בן ברכאל אבוזי. שם יפה. נסו לקרוא לילד ברכאל אבוזי. יכול להיות שגם בוזי זה בכלל שם תנכי, כן? אמנם צריך את הצ'ופצ'יק על הבוז'י, בן ברכאל אבוזי. בכל אופן, אליהו בן ברכאל אבוזי. הוא היה צעיר החברים, והיה נראה, או יכול להיות שגם שידרו לו, אמרו לו, מה אתה בא לפה, מה אתה נכנס לעניינים? אז הוא אמר להם את הפסוק, אכן רוח הנה באנוש ונשמת שדי תבינם. מה הוא אומר להם? יש אנשים שהם באמת למדו הרבה שנים, והם כל כך העמיקו בלימוד, ויש להם ידיעות נרחבות מאוד. ויש אנשים שלמדו מעט. אלא מה? הנשמה שלהם מביאה להם הבנות. הם מקבלים הבנות וידיעות ממש לא מהשכל הרגיל, מהנשמה. שים לב למילים. אכן רוח היא באנוש. רוח היא באנוש. ונשמת שדי, כי בכל נשמתו של הקדוש ברוך הוא, תבינם, תיתן להם הבנות. רבי נחמן כדרכו, כל מקום שכתוב נשמה, הוא לוקח ומכניס שם את המילה נשימה. וכן להפך. כל מקום שכתוב נשימה, הוא מכניס שם נשמה. אצל רבי נחמן זה לא עוד מילים דומות, אלא הנשמה מתגלה על ידי הנשימה. איך אפשר להגיע לתובנות מהקדוש ברוך הוא, שהוא כל זה ונשמת שדי תבינם? על ידי הנשימה. על ידי הנשימה מתאפשר לשכל לדלוק בהתבוננות, ועל ידי ההתבוננות באותו נושא מתגלים דברים נפלאים. והחברים של איוב הקשיבו לו, לאליהו בן ברכאל אבוזי. אני אומר, אבל כשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ומזה באים משוגעים, על ידי שמתייבשים לחות הגוף, ועל ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין לו שמנים לדלוק. וכל הליכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה. כי אלמלא כנפי ריאה דנשמינא ליבה, וליבה הוקיד כל גופה. בואו נתרגם את המשפט הזה שמקורו בארמית בספר תיקוני זוהר לעברית. כי אלמלא כנפי דריאה דנשבין עליבה. כנפי ריאה זה הריאות שמנשבות על הלב. הלב הוא חם. הלב חם והוא גם עושה פעולה מאומצת. הריאות מקררות את הלב. אם לא היה את הריאות לקרר את הלב, כתוב בתיקוני זוהר מה היה קורה? חום הלב היה מבעיר את כל הגוף בחום שהוא מעבר למידה. איזה דימוי זה מזכיר לנו? במנוע יש לנו את המנוע, הוא חם, רק שהוא חם הוא יכול להתחמם מאוד. אז מה שמים לו למנוע? רדיאטור, מצנן. אז אם הלב היה פועל ללא הוויסות של הריאות, היה מייבש אותנו. לא רק היה מייבש אותנו, אלא לא היה יכול, לא היו שמנים ולחות יכולים לעלות אל המוח בשביל לתת לו שמן, כמו שיש שמן לפתילה. אנחנו צריכים את הלב מצד אחד שנותן לנו את החום, ואת הריאות שמקררות את הלב. וזה הכוח של הנשימה. אז הוא אומר, עיקר, נמצא שעיקר קיום שמנונית ולחות שבגוף הוא על ידי הנשימה, שמקבל את הרי הרוח קר מבחוץ לקרר הלב, ועל ידי זה קיום השכל, שיוכל לדלוק בהתבוננות כנל. וזה בחינת נר השם נשמת אדם. שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל הוא על ידי הנשימה. נר השם נשמת אדם. אז בואו נתבונן גם בביטוי הזה, נר השם נשמת אדם. מה זה נר השם? כביכול, השם נותן לי נר. אני מחפש שמישהו יאיר לי דרכי. אז הקדוש ברוך אומר, תשמע, אני רוצה לתת לך מתנה, נר קטן ממני, שיאיר לך את הדרך. ומה זה הנר הזה, נר השם? נשמת אדם, הנשמה שלך. אז איך אתה תוכל לפגוש את הנר הזה של השם שיאיר לך את הדרך? איך תוכל לפגוש את הנשמה שהיא אמורה להאיר לך את הדרך? אומר רבי נחמן, על ידי הנשימה. עכשיו, הפסוק המלא זה נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. אני רוצה לשאול אתכם שכל אחד יגיד לי אסוציאטיבית, מה יש לו להגיד על המילה בטן. בטן. מי שכמובן רוצה לומר. מה? אבל זה לא קשה, זה בסך הכל המילה בטן. בטן, נו. אוכל, בטן רכה. מה? קרביים, רחם, מים. מילים טובות, מה? רגישות. בישול. תודה. מה יש לכם עוד להגיד על הבטן? יש גם תחושות בטן. מול השכל, כן? אינטואיציה. פרפרי בטן. אם אתה הולך על הכיוון, יש גם רגדניות בטן. זה בהקשר של הפרפרים, כן? כאב בטן.
לידה.
כל קשור בבטן. אפשר לראות שכביכול הבטן זה לא השכל. זה כביכול הנגדיות של האזור הלא מודע, זה הבטן. אז אומר, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, יכול להכניס אור ומודעות חיובית גם לאזור הבטן. הנשימה יכולה לחבר אותנו גם אל המקום הזה, גם אל אותו אזור שנראה לנו שאי אפשר להכניס שם משהו ממודעות. למה רבי נחמן דיבר על העניין הזה של הנשימה? קודם כל הוא דיבר על זה, כי זה טעם את הנושא שבו הוא עסק. רק שמי שיסתכל בליקוטי מאורה, אני יכול לראות שיש לא מעט קטעים שעסוקים בעניין של נשימה. ומסתבר שבגלל מחלת השחפת שהייתה לרבנו הקדוש, אז הוא נתן את דעתו על העניין באופן מיוחד. כביכול אמר, בגלל שהוא סבל ממנו, אומר, נועדתי להביא אור מיוחד בדברי תורה שלי, ברעיונות שלי, סביב העניין של הנשימה. סביב הדיבורים של הנשימה. ובחמש או שש מקומות בליקוטי מאורן הוא מדבר על כך מה פועלת הנשימה. הוא אומר, הנשימה מחברת אותי לנשמה, הנשימה מאפשרת לשכל לדלוק, הנשימה היא גם קשורה לביטחון. ביטחון שזה ההפך מפחד. בליקוטי מאורן ריש חפי, אומר דה, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. זה כבר פתיחה יפה. כשהריאה בשלמות, פה עכשיו הוא לא אמר בנשימה, אומר הריאה. כשהריאה עושה את עבודתה כראוי, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. שימו לב לביטוי, עיני כל אליך יסברו. הכוונה היא, העיניים של כל הבריאה יפנו אל הקדוש ברוך הוא. ויש עוד פסוק שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם, זה כתוב על אדם וחווה, אחרי שהם שמו לב שהם מרומים, כתוב, ותפקחנה עיני שניהם, אומר רש"י, מה זה תפקחנה עיניהם? שהם נהיו חכמים. אז רבי נחמן רוצה לראות שכשמופיעה המילה עיניים, היא קשורה בחוכמה. ולפי השכל כן הוא ביטחון. ועיקר השכל על ידי הריאה. מה זה לפי השכל כן הביטחון? שבן אדם מתבונן לראות את המציאות האמיתית. כשבן אדם נמצא בפחדים שלו, זה לא המציאות האמיתית. כשבן אדם נמצא בחרדות שלו, צריך לכבד את החוויות האלו שהוא פוגש, אבל זה לא המציאות האמיתית, זאת אומרת, הוא פוגש פה מציאות שהיא, כביכול, השכל שלו לא בשלמות, הנשימה לא בשלמות. ורבי נחמן רומז לנו שאפשר לצאת ממצבים נפשיים לא רצויים על ידי הנשימה. הוא רומז לנו גם על דברים שהם שיגעון, נקרא לזה הפרעות תפקוד, וגם בדברים שהם הפך מביטחון. מה זה ההפך מביטחון? זה חשש, איסוס, פחד. אומר על ידי אותה עבודת הנשימה. אומר כמה שהשכל בשלמות. עכשיו, שכל זה לא במובן של מחשבות פילוסופיות, אלא במובן של הסתכלות נכונה על המציאות. רבי נחמן הכיר היטב את העניין הזה, שמצד אחד בן אדם יכול ללכת עם מחשבות מסוימות, וזה יכול להפיל אותו לגמרי, כמו בסיפור מעשה בחכם ותם, ובן אדם יכול מצד אחד ללכת עם השכל וממש לפרוח. איפה רואים את זה הכי חזק? זה קטע מסיפור שאני מאוד אוהב לחזור עליו. בתוך מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. שגיבור סיפורנו מגיע לממלכה, שמחפשים שם מלך חדש. רק יש תנאי מי יוכל להיות מלך חדש. מישהו שהוא יצליח להתמודד עם אתגר של פחד. ליתר דיוק, במפרט של המכרז כתוב, מישהו שיצליח להתמודד עם אתגר של חוכמה, שהוא יכול יוכל להראות שהוא מאוד חכם. וגיבור סיפורנו מוכן להיענות לאתגר, והוא אומר, בבקשה, תנו לי את המשימה להתמודד עם איזה דבר חוכמה. וכשבפועל ניתן לו המבחן, אז לא בודקים אותו בדבר חוכמה, אלא נותנים לו איזשהו אתגר של פחד. יש שם גן, והגן הזה הוא מדהים, שכל גן יפה יפה, יש שם הרבה, הנה, מתכות, זהב וכסף, והגן הזה מדהים מכל מי שנכנס לשם, אלא שמה שקורה, שכל מי שנכנס לשם מתחילים לרודפו. הוא לא יודע מי רודף אותו, והוא בורח, והוא חוטף מכות ממה שיש שם בגן, והוא לא מצליח להיכנס לגן. אז אומרים לו, נראה אם אתה תצליח להיכנס לגן ולצאת בשלום, אז סימן שאתה חכם ואתה תוכל להיות המלך שלנו. רק מה שמעניין פה, ובשביל זה אני מביא את הסיפור הזה לפה, למרות שהזכרנו אותו כבר במשך כמה וכמה שיעורים, אבל כל פעם בהקשר אחר, לכאורה הם לא נותנים לו אתגר של חוכמה, הייתי מצפה לאיזה חידה מיוחדת, איזה מתמטיקה מסובכת, איזה חידה פיזיקלית, ובמקום זה נותנים לו התמודדות עם פחד. כי רבי נחמן אומר בעצם, רוב הפחדים הם לא מהמציאות. יוצאים מתפיסה לא נכונה של המציאות. וממילא המושג חוכמה אצל רבי נחמן זה לראות את המציאות בתארתה, זה לראות את המציאות כפי שהיא. ולראות את המציאות כפי שהיא, שמה אין מקום לאותם פחדים. לחיים, לחיים. תדע לרבי נחמן, יש עוד סיפור על סוס. יש לו כמה סיפורים על סוסים. אחד זה על אותו בן אדם שמצא פעם סוס בזול מאוד בשוק. קנה אותו ב5 זהובים. אז יום אחד מישהו הציע לו תמורתו, נאמר 100 זהובים. הוא כבר מאוד רצה למכור אותו, כי זה היה רווח עצום. אבל אז נכנסה לו מחשבה שאם יש מי שמוכן לשלם על זה 100, אולי ישלם על זה גם 200. אני רוצה להגיד 150, אבל בגמישותי נעניתי לזה שהצעתי 200. ואז הוא אומר, הגיע מישהו, ואומר, יאללה, אני מוכן לתת עליו 200. אז הוא אומר, רגע, אם יש מי שמוכן לתת 200, אז יהיה גם מי שמוכן לתת 300. ומצא גם מי שמוכן לתת 300, אז מה פתאום, אני אמכור לו את זה ב-300? יהיה מי שמוכן לתת 400. וככה כל פעם הולך עם הדמיונות שלו, וכך חושב על 1,000, 10,000, עד שאומר, מה, 10,000? בטח יש 100,000, המלך יוכל לתת 100,000. ואז הוא הולך למלך, המלך אומר, בסדר, אלא מה, שבינתיים הסוס נעלם לו. לאן הסוס ברח? הסוס ברח לתוך החור של המשאבה. בסיפור הזוי, יש את המשאבה, כאילו כמו פלומפ כזה, עד היום ברחובות, בכפרים דחים באודו או בדרום אמריקה, אפשר לראות משאבות כאלו, כמו פומפה כזו ששואבים את המים. אז יש שם את החור שמשם המים יוצאים, אז הסוס ברח לתוכו. זה ממש תמונה פסיכודלית, כן? הוא כאילו נכנס פנימה, והוא התחיל לצעוק, איפה הסוס שלי? איפה הסוס שלי? ופתאום הוא רואה, הוא בהתחלה לא ראה לאן הסוס נעלם. אז הוא פתאום רואה את הסוס מציץ שם מתוך המשאבה. זו תמונה הזויה, כי המשאבה היא בדרך כלל צרה הרבה יותר מהראש של הסוס. וכל האנשים לא מבינים, הוא אומר, הנה, הנה, תראו. תראו, הסוס שלי פה במשאבה, והם מרביצים לו, כי הם חושבים שהוא משוגע לגמרי, כי כשהם מסובבים את הראש לראות הסוס, הסוס מתחבא. איך חושב שהוא התחרפן לגמרי, אבל הוא באמת ראה את הסוס. וכל פעם שהוא כבר רוצה להתייאש וללכת, הסוס מציץ שוב פעם. זה פלא הסיפורים הנפלאים האלו של רבי נחמן. פלא גמור. שמה הסיפור הזה הוא נועד לתאר בן אדם שהוא לא מאמין בכל מיני כוחות שקיימים ביקום. הוא מזלזל בדברי חכמינו שתיארו שיש כל מיני, יש כוחות שקיימים בבריאה, יש מלאכים, יש גם שדים. אומר רבי נחמן שהשדים הם נוצרים מהמריבות בין בני האדם. יש פעמים שהוא קורא להם לצים. יש ביטוי כזה ב... טוב, אני מודה לכם על הסבלנות, זה נחמד ככה באמצע שיעור לקרוא בספר המידות כשהקהל בסבלנות רבה ממתין. אבל היה לי בזיכרון מה איזשהו עניין שגורם לזה. בכל מקרה אני יודע שראינו בספרים הקדושים שהכעס הוא כביכול מזין אותם, את אותם... את אותן דמויות. ניסינו. כך שהזכרנו את הסוסים. טוב, לפחות אז הזכרנו, זה שלושה סוסים שיש אצל רבי נחמן. יש סוס אחד שזה המשל של המחשבות. הוא אומר שהמחשבה זה כמו הסוס שאפשר צריך להניג אותו. ויש את הסוס שכל פעם שהוא רוצה כבר למכור אותו, אז עולה לו מחשבה, אולי זה שווה יותר. ובעצם זה, האולי יותר הזה נועד, זה מחשבה שאמורה לא להתקדם. לגרום לאדם לא להתקדם, שכל הזמן אם רוצה ללמוד משהו, אומר אולי נמצא מקצוע יותר מעניין, אולי נמצא עבודה יותר מכניסה. כל הזמן הוא יהיה בכמעט אולי הזה, בעולם הדמיונות. כי ההתקדמות האמיתית, למה אומרים שזה התקדמות דמיונית? בהתקדמות האמיתית בן אדם הולך ללמוד, ומתוך זה הוא מוצא את הנושא הבא שמעניין אותו ללמוד. מתוך זה שהוא כבר למד בפועל, מתוך זה שהוא עשה כבר עבודה, הוא יכול להתפתח. אבל על בסיס זה שהוא מתחכך עם הדבר במציאות. לא שהוא עוצר את עצמו ללמוד, אולי יבוא משהו יותר טוב, ואז עוד כל הזמן רק ממתין במחשבה להתפתחות. יש התפתחות שבאה מתוך שהמציאות פוגשת את הקרקע. ויש עוד סוס אצל רבי נחמן, זה בסיפור הזה שהזכרנו על אותו אחד שהלך לטסט לראות אם הוא יוכל להתמודד עם מבחן הפחד ייתנו לו להיות מלך. אז מסופר שם, בסיפור הזה, שהיה לו כלי, הוא קיבל מתנה כלי, שכשמניחים את הכלי על זה, על איזה בהמה, אז הכלי יוצר נגינה מופלאה. או שהבהמה עצמה מתחילה לשיר. כך או כך מוזיקה נהדרת של הצירוף של הכלי עם הבהמה. ואז הוא חיכה איפה לנסות את זה. ואז הגיע בן אדם עם סוס. הוא הניח את הכלי על הסוס. ואז נהייתה מוזיקה נהדרת. ואז מה שקרה, האדם של הסוס מאוד רצה לקנות את הכלי הזה. מאוד רצה שיהיה לו גם את האפשרות בתוך כך בא לשם עוד אדם אחד שהיה רוכב על סוס ורצה להיכנס ולא הניח אותו גם כן להיכנס מחמת הנעל. בתוך כך ראה שעומד הסוס של אותו אדם ולקח הכלי הנעל והניחה על הסוס והתחיל לנגן הניגון הנפלא מאוד. לא כתוב לנו מי התחיל לנגן. הסוס או הכלי. בכל מקרה זה הצירוף. הוא ביקש מאוד האדם של הסוס שימכור לו הכלי הזאת, ולא רצה למוכרו. והשיב לו, מה תוכל לתן לי בעד כלי נפלא כזו? אמר לו האדם של הסוס, מה תוכל לפעול עם הכלי הזאת? הלא רק שתעשה עם הקומדיה ותקבל דינר, אבל אני יודע דבר שהוא טוב יותר מהכלי שלך. דהיינו שאני יודע דבר שקיבלתי מאבות אבותיי, להיות מבין דבר מתוך דבר. היינו שאני יודע דבר כזה שקיבלתי מאבות אבותיי, שיכולים להיות על ידי מבין דבר מתוך דבר. שכשאחד אומר איזה דיבור באלמה, יכולים על ידי הקבלה הנעל שיש לי להבין דבר מתוך דבר, ועדיין לא גיליתי זאת לשום אדם בעולם. וכן אני אלמד אותך הדבר הזה, ואתה תיתן לי הכלי הזאת. אז הנה עוד סוס שאנחנו רואים אצל רבי נחמן. אני עכשיו אוסף לכם את כל הסוסים מרבי נחמן. את כל הסוסים שאני זוכר. כמה סוסים הזכרנו כבר? סוס המחשבות, הסוס מהפלומפ, סוס שבורח לחור של הפלומפ. זה כמו שהפיל ברח מהצייד, ובדרך הוא הגיע לאיזה חומה, שהיה שם רק מחט וחור של המחט, והפיל זינק, השתחל דרך המחד וברח לצד השני. מסוגלים את הגמישות המחשבתית הזאת לראות פיל במלוא גודלו ומוצקותו, שהוא נמס לתוך המחד, ובצדה השני של המחד הוא חוזר למוצקות שלו וממשיך לברוח? יכולים לדמיין או לא? כי אם אי אפשר לדמיין, אני חוזר בי מהמשל הזה. זה פחות או יותר הדימוי של הסוס שבורח אל תוך הפלומפ. רבנו הקדוש מלמד אותנו גמישות בדמיון. לא להיתקע על צירופים לא אפשריים. כל צירוף הוא אפשרי. והזכרנו את הסוס פה שזה... שבעל הסוס רצה מאוד לקנות את הכלי של שיוצר את הניגון, הוא הבטיח לו שהוא קום זה ילמד אותו להבין דבר מתוך דבר. ויש לנו עוד סוס שמסופר על רבי נחמן, שבצעירותו היה לו סוס, הוא היה רוכב ליער, והיה מתבודד שם שעות ארוכות. יום אחד הוא היה בדבקות כל כך גדולה ביער, שכבר ירד הערב, והסוס ראה שהוא לא חוזר, אז הוא שחרר את עצמו מהקשירה, שכנראה הייתה רופפת, וידע לחזור לבד אל בית חותנו של רבי נחמן. ואז כולם דאגו לו, כי זה כמו שהעדר חוזר בלי הרועה, וזו תבונה שיש לבעלי חיים שהם יודעים את הבית שבו הם חיו, שהם בסוף מצאו אותו, אבל זה בא רק לתאר, קודם את רבי נחמן, את הקשר שלו לחיים, את היציאה שלו לטבע. האדמו"רים באותה עת לא היו רוכבים על סוסים, היו נוסעים במרכבה. אנחנו על הסוס. זה היה בתקופה שהתלמידים עוד לא הכירו אותו כל כך. בסוף ימיו מתואר שפעם היו יוצאים כל יום לשדה, קבוצת התלמידים רבי נחמן, יום אחד המרכבה התקלקלה, או שלא השיגו מרכבה, או שנראה לי שיותר באמת היה סיפור שהתקלקלה, אז רבי נחמן התיר את הסוס מהמרכבה, וקפץ עליו ויצא ברכיבה. אחד התלמידים שהיה שם הוא ממש הופתע לראות כמה רבי נחמן הוא רוכב מיומן. אז הרוכב המיומן זה גם הרוכב המיומן שיודע להניג את סוס המחשבות, ולא לתת לו להגיע לאן שלא צריך. אז כל זה התחלנו בעצם לדבר על ההתבוננות, שעל ידי ההתבוננות מתגלה הנשמה. ומה שמאפשר את ההתבוננות זה הנשימה. לבן אדם שמגלה את נשמתו זה חיים אחרים. חיים שמחים הרבה יותר. להיות בקשר עם הנשמה שלנו זה חוויה חגיגית. זה לצאת מהמגבלות. אמנם זה לחיות בתוך הגוף, אבל זה תדר של נשמה. בכלל זה שאלה באיזה תדר אנחנו נמצאים, בתדר של נשמה או בתדר של נפש. האם אנחנו בחוויות הקיום, בסורדנות היומיומית, או שאנחנו נזכרים במרחב האינסופי? אנחנו בתדר של הנפש, כל עוד אנחנו לא עושים עבודה מודעת. זאת אומרת, זה שווה לכולנו שהתדר הראשוני אותו אנחנו פוגשים זה התדר של הנפש. זה מה שנקרא, זה בסיס לכולנו. אז אם אנחנו בוחרים, אנחנו יכולים גם לפגוש את הנשמה, יש לה מה להגיד לי, יש לה מה לספר לי. כן, שזה אנחנו פה. בוודאי שזה אופטימי. המושג אופטימיות פה זה בעצם שיש לנו קשר עם הבחירה. שיש לנו קשר עם משהו שמעבר. זה בעצם הסיפור של האופטימיות פה. רק החידוש של רבי נחמן שזה... תראו, העומס או הקטנות מוחין, היא לא מבטרת עלינו בקלות. כל הזמן אנחנו יכולים לעשות עבודה נפלאה עם עצמנו, ובשנייה אחת של הסך הדעת, חוזרים למצב הראשוני. ואף על פי כן אנחנו שוב חוזרים אל ההתעוררות המודעת. יהי רצון. שכל אחד יטפח את האהובה שלו. הזכרנו פה כמה וכמה סוסים, כן? שלכל סוס יהיה תא פרטי, זה מאוד חשוב, לא לשים שני סוסים באותו תא, יכולים לריב או... כל סוס תא פרטי. הם יכולים להיפגש בחצר או ברכיבה, ושכל אחד יודע את מקומו. והגילינו היום גם בין הדברים איך אפשר להיות בקשר עם הנשמה. שרבי נחמן אומר, בעצם לקחת נושא מסוים מתוך תורתו שלו ולהתבונן בו. משהו שמעניין אותי, משהו שנוגע בי, ולנסות להעמיק בו. מה זה בעצם להתבונן? זה לשאות על עניין אחד ולגלות מה טמון בו. אומר, הפעולה הזו זה פעולה נשמתית. כאילו, החשיבה הקוגניטיבית הרגילה שלנו זה שכל, אבל התבוננות זה נשמה. כי יכול שהשכל יוצא מן הכוח אל הפועל, זה נשמה שבאה לידי ביטוי. תודה לכם על הקשב. בהצלחה בשיעורי בית. המשימה היא עד שבוע הבא, כל יום לנשום. כל כך יפה, לא אמרתי איך ומה ו... לנשום. וגם לא על בסיס קבוע, מתי שזה מסתדר לכם, או זה בא בקלות. עכשיו, כשרוצים לתרגל התבוננות, אפשר להתבונן בנשימה, כי הוא מדבר פה על שני דברים. הוא מדבר בטקסט על נשימה, הוא מדבר בטקסט על התבוננות, ואפשר לקשר ביניהם התבוננות בנשימה. כי הוא לא אמר במה להתבונן. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, תרגול בסיסי, הוא מקובל גם בכל מיני אסכולות של מדיטציה, להתבונן בנשימה זה אומר, זה לא לנשום, לא צריך לא לנשום לאט ולא מהר. לא שטחי ולא עמוק. רק לשים לב איך אני נושם ממילא. ומי שיתחיל לשים לב, זה נקרא להתבונן. לשים לב לזה יגלה דברים מאוד מעניינים שקורים לנשימה. כל דבר שמתבוננים בו, הוא נפתח. איך ילד מרגיש שמישהו מסתכל עליו במבט אוהב? איך אישה מרגישה שמסתכלים עליה? איך כל אחד מאיתנו מרגיש שמסתכלים עליו? המבט הוא פותח משהו. הוא משנה אותנו לטובה. תשימו לב, אתם עושים איזה פעולה, מישהו מסתכל עליכם. לא מדבר על מבט מלחיץ. על מבט נעים, אבל כאילו יכול מישהו רואה אתכם. אתם עושים את אותה פעולה רק עם יותר חן, ככה. עושים את זה. משהו משתנה, משהו מתרקח בנו כשאנחנו מביטים בנו. אז תנסו במהלך השבוע, מי שרוצה. קודם כבר נתתי מנגינה שאני מסיים את השיעור, ואמרתי שיעורי בית, מהלך השבוע בא לנשום. אבל קורה שרוצים להגיד עוד משהו. אתם יכולים לעצור בשלב הזה של השיעורי בית וליישם את זה. אפשר גם לשים לב לנשימה, ולשים לב מה קורה כששמים לב לנשימה. ואז אנחנו כבר מקיימים את שתי, או את שני העניינים של רבי נחמן, שאומר, גם להתבונן וגם לנשום. שזה הוא הזכיר שם, בתוך אותו קטע שקראנו מתורה סמך. היו ברוכים ושמחים ולילה טוב.